המרכזית עם אבי ממרן. ערב במהדורה המרכזית, היום המאה ואחת למלחמה, והיום פיגוע באזור רעננה. שלושה מחבלים, ככל הנראה, השתתפו בפיגוע הזה, כאשר שניים מהם יצאו עם רכבים גנובים ממכון שטיפת מכוניות שבו הם עבדו ברעננה. מחבל אחד השליך אישה מהרכב שלה ברחוב החרושת, אחרי שדקר אותה וחל בדהירה עם הרכב עד שאיבד שליטה על רכבו. המחבל השני דרס עם רכב נוסף 15 אנשים ברחוב אחוזה ברעננה ונעצר רק כעבור שעתיים. השניים כאמור בעלי רקע ביטחוני ופלילי, הם התגוררו סמוך למכון השטיפה. גם המעסיק שלהם נעצר. שותף שלישי לפיגוע הזה ככל הנראה נמלט למצוד נמשך אחריו. בתוך כך הלחימה ברצועת עזה נמשכת למרות יציאת כוחות גדולים מהרצועה. גם חטיבות הנחל וגם גולני יוצאים מרצועת עזה במהלך הימים האחרונים, כולל היום. אוגדה 36 יוצאת לצורך התרעננות, כך נמסר. כל זה קורה היום כאשר כוחות צהל ממשיכים להעמיק את אחיזתם בדרום רצועת עזה. עוד מעט נביא את הפרטים. הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי מתייחס היום לראשונה לטבח ולמלחמה 101 ימים לאחר שהחלה. לוקח על עצמו את האחריות, אבל גם נותן הרבה מאוד עצות לדרג המדיני, הפוליטי, הצבאי. נביא חלק מן הדברים הללו בהמשך, וגם נעסוק בישיבת התקציב שהתקיימה היום. הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנת 2024, 582 מיליארד שקלים. זה היקף התקציב. הקיצוץ הרוחבי הוגדל ברגע האחרון ל5%. הישגים בחלק ממשרדי הממשלה, חלק מאוכזבים. בין המתנגדים לתקציב גם שר התקשורת שלמה קרי שקבל על הקיצוץ במשרדו. תוך כך מדד המחירים הפתיע וירד היום בעשירית האחוז. האינפלציה נכנסה לטווח היעד, ובכך בעצם אפשר לומר שהיעדים של בנק ישראל מתממשים. גם מחירי הדיור בישראל מאיטים ויורדים. נביא את המספרים. ונעסוק גם בסוגיות החטופים, כמובן 101 ימים. גורם מצרי מבהיר כי מצרים עושה הכל כדי לנסות ולהפשיר עסקה. אותו גורם גם אומר כי מצרים לא תאפשר לישראל לשלוט בציר פילדלפי. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. נפתח תחילה עם העניינים הביטחוניים, עם מה שקורה ברצועת עזה. אנחנו עם קובי פינקלר. שלום וערב טוב קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אז קודם כל באמת בוא נפתח במה שקורה ברצועת עזה היום 101 ימים אחרי, במילה אחת, ומשם נעבור לפיגוע ברעננה.
אז במילה אחת, יציאה. יציאת חלק מהכוחות. אם עד עכשיו דיברנו על 5 אוגדות, אחר כך ירד ל4 אוגדות, עכשיו אפשר לדבר הערב הזה על 3 אוגדות שנשארות בתוך רצועת עזה. אוגדה 36, האוגדה הסדירה, אוגדת המחץ של לחמה כל הזמן בצפון רצועת עזה, גם חלקה היה קשור באותם אירועים שקשרו גם את 3 החטופים שנהרגו בידי כוחות צה"ל. הרבה מאוד פעילות מאוד מוצלחת שלהם, בייחוד בתוך סוג'איה ובמרחבים הנוספים. היא עוזבת היום אחר הצהריים, ממש לפני שעה, בטקס עם כל היחידות שלה, עוברת בהתחלה להתרעננות, לאחר מכן לפי התוכניות של צה"ל ימשיכו ולשבץ אותם. וזה מלמד על אופי הלחימה של צה"ל, שהולך ומתכנס מחוץ לרצועה, בחלק הצפוני בעיקר. החלק הדרומי עדיין לחימה, ותימשך לחימה עצימה. כן. בתוך חניונס, עד כמה שניתן לומר עצימה.
בוא נעבור לפיגוע ברעננה. היום פיגוע משולב, אנחנו מדברים על מחבלים שעובדים בישראל, תוך כדי הדיונים בממשלה האם לאפשר כניסת פועלים או לא. השניים הללו עובדים במכון שטיפת רכב ברעננה, גונבים מכוניות ישראליות. אחד דוקר את הנהגת ולוקח את הרכב שלה, ומשם מתחיל מסע של פיגוע שכולל דקירה ודריסה.
נכון, אז קודם כל נדגיש ונאמר שמדובר בסוהים בלתי חוקיים, שגם בדקות אלה שאנחנו מדברים, שירות הביטחון הכללי, אני מדבר איתם לפני זמן קצר, מדבר על כך שהם לא ברור להם לשירות ולצהל ולמשטרת ישראל, כיצד הם נכנסו את ראש שטח ישראל, מה שכן ברור, זה שמעסיק ישראלי שידע שהם שוהים בלתי חוקיים, ברעננה, העסיק אותם, הוא כבר נעצר, אני חושב שדמו גם על ראשו צריך להיות, אבל העובדה הזאת תיבדק בבתי המשפט, בצורה מעשית, לא מדובר באותם פלסטינאים שמתכוונים או רוצים להחזיר חלק מהם לעבודה בישראל, כפי שתיארת בצורה נכונה, אחד מהם דוקר אישה גונבת כלי רכבה, לאחר מכן דוקר אישה נוספת, ובמהלך הניסיון הפיגועים שלו ממשיך במסע הרצח, דורס שישה נערים שיושבים בתחנת אוטובוס ממתינים להסעה, חזרה, אישה אחת נרצחת, עוד 18 נפצעים, בתוכם שלושה קשה, עוד שלושה בינוני, בהחלט אירוע שמלמד שגם ברעננה וגם בשאר הרי ישראל כלל לא בטוח, למרות שמדינת ישראל קיימת, למרות שצהל שולט, אז כל מי שחושב שבצפון הרצועה, אם צהל יושב לא יהיו משם פיגועים או לא יצאו משם רקטות, באה לו את התשובה הזאת, אנחנו ממשיכים להילחם גם בצפון.
קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח
תודה.
הזה.
תודה.
אלי לוי, דובר המשטרה, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם.
אז זה פיגוע בשרון, אנחנו מדברים על רעננה, שעת עומס, הרבה אנשים בדרכים, בכבישים, במדרכות, בתחנות האוטובוס, ושוב אנחנו ניצבים בפני השאלה, מדובר בשני שוהים בלתי חוקיים, שמישהו הסיק אותם בידיעה שאין להם אישור.
פשוט כל נושא ההעסקה, הלנה וההסעה שלהם נחקר כרגע על ידי המשטרה ושירות הביטחון הכללי, הוצא גם לפני שעה קלה צו איסור פרסום בבית המשפט לבקשתנו ולבקשת השב"כ. אבל מה שכן, אתה באמת צודק, פיגוע בצהריים, עיר מרכזית במדינת ישראל, גם בני הנוער שלנו שעושים את דרכם הביתה מבתי הספר, גם עם ישראל עצמו שנמצא במרכזו של יום שוקק חיים, ופיגוע שמתחיל קצת אחרי השעה 1:30 בצהריים, שאחד משני המחבלים דורס מספר בני אדם, מחבל נוסף במקביל אליו דורס אפו מספר בני אדם, מחבלים עצמם משתמשים בשלושה כלי רכב, מה שבלט הפעם פה בזירה, וזה באמת מה שגרם לכך שלקח לנו מספר דקות לא מבוטל לקבוע באופן סופי ומוחלט שמדובר באירוע פחה, בפיגוע, זה המרחק המשמעותי בין זירה לזירה בתוך העיר רעננה. בדקות הראשונות באמת זיהינו שלוש זירות שונות, פיגוע קשה עם מספר מאוד רחב, כמו שאמר קודמי פה, של נפגעים, בהם נרצחת בת 70. פה המקום באמת למסור תנחומים לבני המשפחה ולהתפלל, כמו תמיד שאנחנו עושים אצלך אחרי פיגועים שאנחנו עושים לשידור, להתפלל לשלומם של ה פצועים, כן. הרבה מאוד פצועים באירוע הזה.
צריך לזכור שיש הרוגה אחת בפיגוע, וזה יכול להסתיים באסון הרבה יותר כבד, נכון. אלמלא ההשתלטות המהירה, וגם המחבל שהתנגש, איבד שליטה על הרכב, היה פה באמת רצף של אירועים שבלמו את המשך הפיגוע הזה. אתם בכוננות גבוהה בימים האלה, במרכז
אנחנו
הארץ?
אנחנו בכוננות הגבוהה ביותר. אגב, עד פרוץ המלחמה בחרבות ברזל ב-7 באוקטובר, 6:30 הבוקר, שמדינת ישראל התהפכה עם השואה השנייה ועם הקטסטרופה שעברנו, גם עד אז היינו בכוננות הגבוהה ביותר, אתה זוכר את זה, עלינו גם אתכם לשידור.
כן.
כוננות חגי תשרי, היו גם לא מעט פיגועים באותה תקופה, והיינו בכוננות מאוד גבוהה. מאז חרבות ברזל, אנחנו באותה כוננות, הכוננות הגבוהה ביותר, אנחנו, אבל מאז, עם למעלה מ 12,500 מתנדבים נוספים בכיתות הכוננות. אנחנו עם 900 כיתות כוננות חדשות, אנחנו עם מכפיל כוח. אני רוצה מאוד לגעת בנושא שהעלית לפתח הדברים, בשוהים הבלתי חוקיים, בשבחים, הפלסטינאים, שחודרים לתוך שטח ישראל, עובדים פה, נמצאים פה, וכל אחד מהם הוא פצצת זמן מתקתקת. כמו שאומר המפכ"ל כבר 3 שנים בתפקידו, אומר פעם אחר פעם.
בוא רק נסביר למאזינים את העניין הזה של שוהים בלתי חוקיים. הרי פלסטיני שיש לו אישור, זה אומר שהוא עבר בדיקות ביטחוניות, זה אומר שהרקע שלו מאפשר לו כניסה לישראל. מי שאין לו כזה אישור, סימן שבדיקות הרקע שלו עוררו חשד בקרב גורמי הביטחון ומנעו את כניסתו לישראל.
ושהוא כבר נתפס פעם או פעמיים או 3 או 4 וכך שהוא חדר לתוך שטח ישראל, שוהה בלתי חוקי שנמצא במדינת ישראל, לא יכול לשהות פה. פלסטיני שלא קיבל את האשרות, גם עם מערכת הביטחון, גם עם משרדי הממשלה השונים, לא יכול לשהות פה. מה שעשו שני קרובי המשפחה האלו, שני המחבלים הנתעבים האלו, הם חדרו לתוך שטח ישראל, הם עבדו ברעננה, אבל אנחנו כרגע מנסים להבין מה קרה לפני זה. האם מישהו הסיע אותם, מישהו הלין אותם, מישהו הסיק אותם, האם מישהו ידע שיש פצצת זמן כזאת שיכולה להפוך למחבלים ברגע אחד כמו שראינו, ולא דיווח למשטרת ישראל, לא דיווח למערכת הביטחון. אנחנו בתקופה האחרונה, במאמץ מאוד מאוד גדול של תפיסה ומעצרים של שוהים בלתי חוקיים, עיקר הנטל על משמר הגבול, שבהרבה מאוד מוקדים. אבל יש פה גם את ההיבט של הציבור, וגם את המחויבות של הציבור להיות ערנים ולהודיע לנו, כי יכול להיות שעכשיו גר מישהו באיזה בניין מגורים בעיר מסוימת, והוא יודע שמתחת לבית שלו עובד מדי בוקר, פועל פלסטיני, שאין לו אשרות כניסה, הוא מחויב לפנות למוקד 100 של המשטרה מיד, כי אותו פלסטיני יכול להיות ברגע אחד המחבל הבא. זה מאוד 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 מקשה עלינו, העובדה הזאת שיש מלינים, שיש מסיעים ויש מעסיקים, ואני פה אומר דרככם בשידור, כל ישראלי שישתף פעולה עם פלסטיני שבח מהסוג הזה, גם הוא יועמד לדין. גם נגדו יוגש כתב אישום, ואנחנו דורשים מבתי המשפט עונשים קשים, עונשים מרתיעים, עונשים מחמירים. אגב, לא רק בענישה של מאסר, אלא גם בכנסות כבדים מאוד בכיס, כי אסור להסיק, אסור להעלין, ואסור להסיע שוהים בלתי חוקיים. ראינו את הפיגוע באלעד, ובטח זוכר לפני שנה
וחצי
את הפיגוע באלעד, ולא מעט פיגועים אחרים, שבהם שבחים מעורבים. היום פיגוע קשה מאוד, אבל לצד הפיגוע הזה צריך לומר, משטרת ישראל, מג"ב, הימ"מ, יחד עם שירות הביטחון הכללי וצה"ל, אנחנו מצליחים לסכל הרבה מאוד כוונות, לבצע פיגועים, הרבה מאוד תשתיות טרור.
אתם קוראים לציבור להתקשר למשטרה, כשרואים איזשהו פועל או איזשהו מישהו שחשוד?
אני לא מדבר על פועל, אני אומר, אדם שמתנהג בצורה חריגה, אדם שמעורר את חשתך, שאתה הולך עכשיו ברחוב, רואה אדם שמעורר את חשתך, כן תפנה מיד למוקד 100 של המשטרה. אתה זוכר מה קרה בשבועיים שלושה הראשונים של המלחמה?
כן,
הייתה הרבה פאניקה של אנשים שמצלמים, ואנשים שכן, כן ביקשנו מהציבור להמשיך ולפנות אלינו, כדי לסגור מעגל, טוב יהיה שהמשטרה תבדוק מי אותו אדם, ושנברר ונגיע לחקר האמת, מי אותו אדם שמסתובב ומעורר את חשדנו, אשר שנתלבט כאזרחים, כן לפנות או לא לפנות, אנחנו עם עשרות התראות לפיגועים בתוך שטח ישראל. המלחמה, אומנם, העיניים של כולנו נשואות בתפילה שהחטופים יחזור הביתה, בתפילה שהחיילים שלנו, גם מעזה וגם מלבנון, גזרת לבנון יחזור הביתה, אבל מצד שני, עדיין יש קולנות סי של משטרת ישראל בתוך שטח ישראל.
וצריך לשמור על ערנות ועל דריכות, ונקווה לימים טובים יותר. דובר משטרת ישראל, אלי לוי, תודה רבה. ראש עיריית רעננה, חיים ברוידה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. התופעה הזו של שוהים בלתי חוקיים, לא רק אצלכם ברעננה, בכל רחבי הארץ, תופעה ידועה, אבל כל פעם היא עולה בחיי אדם. האם אתם כעירייה עושים משהו, צריכים, יכולים לעשות משהו בעניין?
אני חושב שידרש חוק של מדינת ישראל, ואני יודע מה, אני אגיד ויחמיר, שמי שמעסיק שבח גם לא יקבל יותר רישיון עסק. זה דבר חמור ביותר. אנחנו לא מכירים עדיין את הנסיבות של המקרה הזה, לכן אני גם לא רוצה לקבוע עובדות. אבל בשני מקרים האחרים שהיה מאז המלחמה, אנחנו פשוט סגרנו שני עסקים ל-30 יום. יש פה גם פגיעה תדמיתית, אבל אנחנו נעשה את הכל. את הכל אני אומר. למנוע את הדבר הזה שאדם מרשה לעצמו לסכן את הסביבה שלו, את הסביבה של האחרים, כאשר הוא מעסיק ביודעין, או אתה יודע מה, גם לא ביודעין, כי הוא בדרך כזו או אחרת מתרשל לבדוק מי עובד
אצלו. כן, אגב, בחלק מהמקרים המעסיקים הם שותפים להסעתם של אותם שוהים בלתי חוקיים מכל מיני מקומות, גם אוספים אותם, גם מביאים אותם לעבודה, וגם שותפים לאירועים האלה, וזה הסיפור, בזה צריך להתמקד, ואתה אומר צריך חוק מיוחד שהכנסת תחוקק.
שהכנסת תחוקק לבעל עסק שנתפס, כאשר הוא מעסיק, שוהה בלתי חוקי, עוד אפילו טרום פיגוע, כן, אני לא כולם מבטאים פיגועים, אבל אני אומר, אדם שמרשה לעצמו לסכן את הסביבה שלו, אז אם יש לו עסק לרחיצת מכוניות, או יש לו מוסך או דברים כאלה, פשוט שיקבעו שהוא לא יכול יותר להפעיל את העסק הזה. כי זה פשוט חמור ביותר. אנשים משלמים בחיים לפעמים בגלל זלזול של אנשים שחושבים שלי זה לא יקרה.
כן, במקרה הזה מחיר כבד, גם הרוגה אחת בפיגוע ועוד 20, למעלה מ-20 בני אדם שנפצעו, בני נוער, ילדים, נשים, גברים, יכול להסתיים גם הרבה יותר גרוע, אבל בהחלט פיגוע קשה אצלכם ברעננה, תנחומנו לכולם.
האמת שאנחנו פעלנו במהירות, ממש במהירות, הגיעו לפה כוחות משטרה, אנחנו נפענו את כל כיתות הכוננות שלנו, אנחנו נפרסנו בשטח ואנחנו תפסנו את שני החשודים במהירות מקסימלית. אנחנו פשוט השענו את כל התהליכים, לרבות הבקשה שלי לא להוציא ילדים מבתי ספר, עד שלא חקרו אותם, וידענו שאנחנו למעשה נקיים, רק שניהם היו מעורבים בפיגוע. אז
בהחלט הפעלתם שורה של פקודות, הוראות ופעילות מהירה, גם הפיגוע נעצר, נבלם, וגם מנעתם אסון כבד יותר. ראש העיר, ראש עיריית רעננה, חיים בוידה, תודה לך.
תודה לך.
ערב טוב, אנחנו עם השר במשרד החינוך, השר חיים ביטון, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך, אבי, לכל המאזינים. צריך גם להשתתף קודם כל בצערם של המשפחה של ההרוגה, וגם לרפואת החולים הפצועים, וגם כל אלה שפצועים לנו, החיילים שלנו גם, שפצועים בעזה ובכל מקום. תפלל להשם שהתקופה הזאת תחלוף כמה שיותר מהר.
כן, באמת האירועים, אירוע רודף אירוע, והעסק מורכב. אתה גם כחבר ממשלה כמובן שותף לחלק מהדיונים הביטחוניים, עדכונים ודברים כאלה ודברים מהסוג הזה, אתה יודע, כשאלה סתם שאזרחים ככה מתעסקים עוד ועוד בסוגיה הזו, האם יש עסקה לפרק, אין עסקה לפרק, האם המלחמה הזו ממשיכה במלוא עוצמתה, כי אנחנו רואים הרבה מאוד כוחות כן יוצאים מרצועת עזה, מה אתה כחבר ממשלה יודע בעניין הזה?
אני יודע להגיד לך קודם כל שהמצב הוא מורכב, ומצד שני יש את קבינט המלחמה שכפי שכולם יודעים הרב הרדר נמצא שם, וכמובן אנחנו מעודכנים, אבל אני יכול להגיד לך שאני רגוע וסמוך ובטוח שבסייעת הדשמיה עושים את מה שצריך. כמובן שהעצימות של המלחמה במידה מסוימת בעליות וירידות לאור מה שהצבא מציב ואומר מה צריך לעשות, וכמובן גם נושא החטופים שהרב הרדר אמר לא פעם ולא פעמיים שהחשיבות שלו ברמה מאוד מאוד גבוהה, כי פדיון שבויים גם על פי התורה זה דבר חשוב ביותר, וגם הקושי המחשבה שיש 136 חטופים שנמצאים עדיין שם, אנחנו יושנים טוב במיטתנו והם השם, קשה אפילו לחשוב על זה, אבל אנחנו באמת בתקופה של הסתרה, זה באמת תקופה שקשה לחשוב עליה, ואנחנו מצפים ומקווים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, אבל שהצבא גם עושה את עבודתו שם, והוא עושה, אפשר לקחת בחשבון למרות כל מיני תחושות כאלה ואחרות שמנסים להביא בתקשורת הכללית, אני חושב שצריך להגיד זאת בכל הצבא שלנו עושה שם עבודת קודש, ונכון, חשבו שבבת אחת מחסלים את החמאס ואת הכל, אבל נעשתה שם עבודה גדולה, והם ימשיכו עוד, ברור שהסיכום הוא שהם ימשיכו עוד עד שהם יחסלו את החמאס. מה הכוונה חיסול החמאס? אתה יודע, זה כבר אולי דיון אחר במקומות אחרים, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שנעשית עבודה גדולה בעניין.
הממשלה מתכנסת היום כדי לאשר את תקציב המדינה לשנת 24, ברקע המלחמה עם קיצוץ של 5% רוחבי במשרדי הממשלה, כולל 90% מהמשרדים למעט משרד הביטחון שמקבל תוספת תקציב משמעותית, והיה חשש שהרבה מאוד דברים שנחתמו בהסכמים הקואליציוניים לא יקוימו בעקבות המלחמה. אחרי הישיבה, אחרי האישור, האם אפשר לומר שברוך השם התקציב עובר ואין פגיעה משמעותית בשכבות החלשות?
אז א', הגדרת את זה מצוין, אין פגיעה משמעותית, כי פגיעה יש פגיעה בכולם, במצב כזה שצריכים לגייס 35 מיליארד שקל עבור הטבה בתוכנית של תקציב שכבר צריכים לקחת בחשבון, תקציב 24 כבר קיים, הוא נמצא כבר מלפני שנה, אבל היה צריך לעשות תקציב מחדש כדי לגייס כספים שמיועדים למלחמה הזאת, זה משהו שהתרגש עלינו, לא תכננו אותו, כך רצה הקדוש ברוך הוא, וצריכים לעשות את זה, אז התהליך היה מאוד מורכב, זה לא פשוט. כל שר בממשלה צריך לעשות את תפקידו במשרד שלו וילחם על מה שיש לו ומה שחשוב אצלו. כמובן שהייתה תחושה של שותפות מתחת לנומקה של כולם, וכל אחד הבין מה הוא צריך לתת, אבל עדיין כל אחד התווכח, וזה לא היה קל ופשוט. מה שחשוב לדעת, וזה צריך לקחת בחשבון א', לגבי המשרדים של, שמחזיקים שרי ש"ס, שזה משרדים שקודם כל חלקם הגדול מתעסק ממש במלחמה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הפנים, זה באמת משרדים שנוגעים ביום-יום של המלחמה, ולכן הפגיעה בהם הייתה נמוכה יותר, כי הם חלק מאותו מערכת, וגם עבודה קשה שנעשתה, בלי לפרט פה יותר למידה, כל אחד צריך להילחם על מה שיש לו, אנחנו גם נשמחים על כוח גדול שיש לנו בתוך המערך הזה, שזה יושב ראש התנועה, והוא נלחם עבורנו, והיה איתנו כל הלילה, תקשיב, ליל התקציב היה ארוך מאוד, אני חושב שזה התקציב הכי ארוך שהיה אולי אי פעם, התחילו את הדיונים אתמול, אחרי הרבה דיונים שהיו בעבר, התחילו אותם אתמול בשתיים הצהריים, והצביעו היום ב-5-6, זה תקציב הכי ארוך אני חושב שהיה, אני לא
מכיר כזה ארוך. כן, 26-27 שעות.
כן, בסוף, אבל בסוף זה חשוב לומר זאת. הפגיעה בשכבות החלשות, וגם אפילו משהו, היה משהו שהיה עליו מלחמת עולם אפילו, שזה כרטיסי המזון. היה על זה דיון, אני לא רוצה להאריך ולפרט, אבל שבו שנועה עמד על זה ואמר, זה צורך בתקופה כזאת לאנשים המוחלשים, ונלחם בסוף עד שזה בא, למרות כל הקשיים. הדבר השני החשוב זה הנושא של התקציבים, אותם תקציבים שבאו לנושא החינוך, שוויון החינוך, וגם...
אז בוא באמת נפתח את נושא החינוך, כי הרי אנחנו זוכרים את הדיונים לפני חודשיים, סביב הכספים הקואליציוניים, עם אופק חדש, ותקציבים שונים, גם למוסדות הפטור ועוד ועוד. אחרי כל מה שקרה בתקשורת, היה מדובר אז בזמנו בסך הכל על כמה עשרות מיליונים, אבל דובר שעיקר התקציב וכר הכסף אמור להגיע לתקציב הבא של שנת 24. זה נכנס בסוף?
כן, בסייעתא דשמיא זה נכנס, אני יכול, חייב לומר, לא...
הכספים קואליציוניים עדיין.
אז נעשה עם זה סדר. קודם כל, דיברנו הרבה על זה, שנלחם על זה, שזה יפסיק להיות קואליציוני, אבל צריך לקחת בחשבון, הכספים הקואליציוניים של 24 כבר היו מובנים, כדי להפוך את זה מקואליציוני, לא קואליציוני,
זה רק בתקציב הבא.
זה כבר אושר, זה רק בתקציב הבא. אבל כבר אני יכול להגיד לך, לבשר לך בשורה גדולה, שבמסגרת ישיבת הממשלה הזאת, שר האוצר וגם אנוכי, אמרנו ליועץ המשפטי לממשלה, שאנחנו מתכוונים להקים כבר עכשיו ועדה, שדנה על העניין הזה, איך הופכים את הקואליציוני לבסיס, כי יש בזה כל מיני, המשפטנים לא כל כך אוהבים את הרעיון, וזה כבר סוכם, לפרוטוקול ישיבת הממשלה שהייתה היום. אבל אם נעבור כרגע למספרים, אז קודם כל בקואליציוני, לצערי עוד רגע את הקואליציוני, אבל אופק חדש הוא לא אירוע קואליציוני בכלל, כי זה ברור לכולם שזה מחודש שיעי שעבר אדהוג קדימה, אז קודם כל בתקציב הזה יש 590 מיליון שקל עבור זה, ועבר, וזה כולל בתוכו גם כן בשנה זה את הרשתות, אבל כבר בשנה, בשנת הלימודים הקרובה, כלול בתוך המערכת התקציבית הזאת, גם כניסה של כל הגננות, גם נושא של המוכר שאינו רשמי, ובעיקרון כל המערכת החינוך החרדית התחילו ברשתות, ועכשיו, אתם יודעים, אתם בטח יודע, כל העתירות, הם לא יכולים לספוג את זה, אני חייב לומר, מנסים לעצור בכל צורה, אבל עם האמת אי אפשר להתמודד, האמת כאן, וגם השרים, יאמר לזכותם, וגם אפילו, אני חייב להגיד, במקרה של הפעם, גם פקידי האוצר, בתקציב הזה גם פקידי האוצר הבינו, יש פה אופק חדש, יש פה דבר שהוא מגיע לתלמידים, ולכן מלוא התקציב נמצא בו, למרות ששנה שעברה שהוא קפק 35 מיליון, עכשיו מדובר על 590 מיליון. כמובן, כל שאר הדברים, מוסדות הפטור, כל מה שמגיע, מוסדות הפטור, סמינרים בצורה מלאה, שאגב, קיבלו כבר, זאת אומרת, בסוף שנת הכספים הזאת, ב-31 דצמבר, כל הדברים האלה, הסמינרים קיבלו כסף שהם לא קיבלו אף פעם, ובאמת זה שוויון. אנחנו מתעסקים בעולם של שוויון. אני חייב לומר שגם באברכים, הנושא של האברכים זה נושא שחשוב גם לאלה ששומעים אותנו, אז נכון, זה לא מה שתוכנן בהתחלה. אי אפשר להתעלם מהמציאות של המלחמה ומהקשיים שלה, אבל עדיין אנחנו נהיה קרוב למה שהצלחנו לעשות שנה שעברה. אני לא יכול להגיד את המספרים המדויקים, כי יש גידול טבעי, ולא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל בסייעתא דשמיא, ובאמת בקושי גדול, וחייב להגיד פה, אני חייב להזכיר גם את יושב ראש התנועה שלנו, גם את הרב גפני, גם את הרב ליצמן, גם את שר האוצר, כולם.
הרב גולדקנופ, כן.
הרב גולדקנופ, כן, אתה יודע.
אתה יודע, אני מהשגרה, כן.
כולם היו על הנושא הזה יום ולילה, וברוך השם אנחנו מציינים היום במקום שאנחנו צריכים להגיד, שלמרות כל הקושי, האמת שמאחורי הדבר הזה היא אמת של שוויון ונכונות לתקצב הזה, ולכן זה גם מחזיק מעמד עם כל הקושי וכל מה שיש כרגע, קושי של תקציב. כאילו לי זה, אם זה היה משהו שהוא היה משהו שלא בדיוק צריך אותו, שזה משהו שהוא פינוק או משהו כזה, אמן לי, עם כל הכוחות האפשריים לא היה אפשר להעביר את זה, כמו שקרה לדברים אחרים שהם חכו, שהם תאים, יש הרבה קואליציונים שהם חכו. בוא ניקח בחשבון של 2.5 מיליארד שקל בקואליציוני, הוחזר בגלל המצב של המלחמה.
כן.
ולכן, אבל למרות זאת, ברוך השם, הדברים חשובים נשארו.
אז למרות המלחמה ולמרות הכל, התמונה נראית יחסית מצוין, צריך לומר, ברוך השם, נכון, יש קיצוץ, אבל הוא לא כל כך משמעותי בהיקף לשאר הדברים שכן עוברים, זה לא רק במשרד החינוך, צריך לומר, בעוד ועוד משרדי ממשלה. אנחנו עוסקים כרגע איתך בסוגיית החינוך, אבל יש גם במשרד הבריאות ובמשרדי ממשלה נוספים, אגב משרדים שגם כן מחזיקה בהם ש"ס. תגיד, כרטיסי המזון, שזו עובר עכשיו בישיבת הממשלה, לאן זה מתגלגל הלאה?
קודם כל, עבר עכשיו בישיבת הממשלה. נכון שאחרי שעוברים החלטת ממשלה, כמו כל פעם, ואמרנו זה תמיד, צריכים לעבור לכדי ביצוע. כפי שידוע, היה לנושא הזה בגץ. וזה גם חלק ממה של החלטת הממשלה, שהיא תקום ועדת מנכ"לים, שתחליט איך, באיזה קריטריונים, אבל עדיין, אנחנו באותו קו. זה מגיע למשרד הפנים, משרד שלנו, הסיכול הפנים.
כלומר, למאזינים ששומעים והם זכאים לכרטיסי מזון, ובטוחים שמחר מגיע כבר הכרטיס הזה, זה לא בדיוק כך.
א', זה לא היה אמור להיות מחר. על פניו מדובר היה בחלוקה בפסח או בראש השנה. זה לא חלוקה שקורית בשוטף. אנחנו נמצאים עכשיו 3 חודשים לפני פסח. אני רוצה להאמין, ואני מכיר את היכולות של הנוגעים בדבר, בין אם זה משר הפנים, בין אם שר הרווחה, בין אם זה יושב ראש נוער, כל מי שמתעסק עם זה ויודע גם לעבוד מול המחלוקות המשפטיות. 3 חודשים זה מספיק זמן שבפסח יהיה. אני מקווה בעזרת השם. אין שום סיבה שבפסח לא יספיקו. אני מקווה בעזרת השם יהיה וכך יהיה. והדבר השני שרציתי לומר, כבר הזכרת את זה, צריכים לקחת בחשבון, עם הקיצוצים שהיו, גם במשרד הבריאות, טיפול בנפש, כל מיני מערכות מאוד גדולות, קיבלו תוספות תקציביות משמעותיות לטובת הציבור, במיוחד לעת המלחמה הזאת.
השר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות לכולם.
תודה. ערב טוב, אנחנו עכשיו נעבור להצהרה של שר הביטחון יואב גלנט, שמוסר כרגע הצהרה לתקשורת בשידור חייני.
ללא הלחץ הצבאי, איש לא ידבר איתנו. ללא הלחץ הצבאי, לא נצליח להגיע לשום הסכמות. רק מעמדה של כוח ניתן לשחרר את החטופים. לפני כ3 חודשים הצגתי יחד עם הרמטכ"ל, ראש השבק ואלופי צה"ל את תוכנית המלחמה ברצועת עזה והקשרי הרחבים לזירות נוספות בפני הקבינט. ציינו את שלבי הביצוע והבהרנו כי שלב התמרון האינטנסיבי יימשך כ3 חודשים. בצפון הרצועה השלב הזה יסתיים. בדרום הרצועה נגיע להישג הזה והוא יסתיים בקרוב, ובשני המקומות יגיע הרגע שנעבור לשלב הבא. אנו מתאימים את הפעולה בשטח למציאות כפי שהיא נשקפת, להישגים הצבאיים, לקטישת האויב ולמודיעין הקיים. בצפון הרצועה פורקו כל המסגרות הגדודיות, אנו פועלים כעת לחיסול כיסא התנגדות. אנו עושים זאת באמצעות פשיטות חטיבתיות, הפעלת אש מהאוויר, מבצעים מיוחדים ופעולות נוספות. במרכז הרצועה אנו משמידים את התעשייה הצבאית של החמאס, את מפעלי הייצור שלו, אותם מקומות שמייצרים רקטות, מטענים, חומרי נפץ ואמצעי הרג כנגדנו. ההישגים מרשימים ביותר. בדרום הרצועה אנו פועלים בדפוס פעולה שונה. כוחות צה"ל ממוקדים בראש הנחש, הנהגת החמאס. הם מסתתרים עשרות מטרים מתחת לאדמה. במסגרת פעולה זו וכחלק מהרצון להבטח את המאמץ היהודי המכוון כנגד הנהגת החמאס, אנו פועלים בהבטחה בצפון חאן יונס, בדרום חאן יונס, במזרח חאן יונס, בכל המקומות האלה פורקו המסגרות הגדודיות, וחטיבת חאן יונס למעשה הולכת ומתפרקת ככוח לוחם. זה מהלך פיזי חוצה שלבים. במהלכו אנו גם קוטעים את הצירים שמובילים מחאן יונס אל רפיח, מעל הקרקע ומתחת לקרקע. בכל יום שעובר, עיר הטרור שפנה סינואר בדרום רצועת עזה, הולכת וקורסת אל תוך המנהרות שחפרה לעצמה. אני אומר כאן באופן ברור, בתום המלחמה בעזה לא יהיה איום צבאי מעזה, חמאס לא יוכל לשלוט ולתפקד ככוח צבאי ברצועת עזה, ולצהל יהיה חופש פעולה מלא לעשות כל מה שיבחר על מנת להגן על אזרחי ישראל. זה יכול לקחת תקופה ארוכה, אבל זה יסתיים רק במצב אחד, ניצחון מוחלט. בעזה חיים פלסטינים, ולכן ישלטו בפלסטינים בעתיד. השלטון העתידי בעזה חייב לצמוח מתוך רצועת עזה ולהתבסס על כוחות שאינם עוינים את מדינת ישראל ומהווים אלטרנטיבה אזרחית שדואגת לרווחתם של תושבי עזה ולא לרעתם של תושבי מדינת ישראל. סופה של המערכה הצבאית חייב להיות מעוגן במעשה מדיני. המחשבה המדינית היא המובילה את המעשה הצבאי. חוסר החלטה מדיני עלול לפגוע בהתקדמות הפעולה הצבאית. הנחתי בפני חברי הקבינט תוכנית. חובתו של הקבינט, חובתה של הממשלה, לדון בתוכנית הזאת, כמו בתוכניות אחרות, ולקבוע את היעד.
כך שר הביטחון יואב גלנט מפרט גם את פעילות צה"ל נכון לעכשיו ברצועת עזה, בדרומה ובצפונה. גם אומר כי כדי להגיע להישג של שחרור החטופים חייבים להמשיך במלחמה בכל הכוח. אם תיפסק האש, הוא אומר, יחרץ גורלם של החטופים. בלי לחץ צבאי קשה על החמאס לא תהיה כאן עסקה. החטופים יכולים להישאר שם עוד הרבה זמן, אומר שר הביטחון, ולכן עלינו להמשיך במלחמה במלוא העוצמה. הוא גם מוסיף ומדבר על החלטות הקבינט שחייב להחליט החלטות מדיניות באשר להמשך המלחמה, כולל הסכמים אם יהיו, כולל כמובן מי, ביום שאחרי, מי ישלוט ברצועת עזה, דברים נוספים ששר הביטחון עוד אומר. אם הוא יגיד עוד דברים חשובים נביא אותם מיד. אנחנו יוצאים לפרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
טוב, לפני זמן קצר מסיים שר ביטחון עוד הצהרה לתקשורת, וזה בהמשך לדברים שמפרסם העיתונאי ירון אברהם, שוב מתוך ישיבת קבינט מצומצמת שבה משתתפים שישה אנשים, והישיבה הזו עוד בטרם מסתיימת, כבר יוצאים הדלפות, והדבר הזה כבר הופך להיות סיפור קצת מגוחך. בתוך כל אלו, נתניהו מצליח להעביר תקציב.
הם אומרים מי יוצא טוב מהדלפה, ויגיד לך מי המדליף, זה הכלל.
כן.
תמיד תסתכל, מי יוצא טוב מהדלפה. ומי טוב. מצוטט מילה במילה, לפי זה אתה יכול לדעת.
כן, אבל יש פה עוד דבר, אם כבר מדברים על הדלפות, כאן שבכל ישיבה יש מישהו אחר שההדלפה היא לטובתו. זה אומר שכולם מדליפים, ללא יוצא מהכלל.
כרגע הדלפה עוסקת בנושא עסקת חטופים. מצוטט השר גדי אזינקוט שאומר צריך להפסיק לשקר לעצמנו, לגלות אומץ ולהוביל לעסקה גדולה שתחזיר את החטופים הביתה. הזמן שלהם אוזל, כל יום שעובר מסכן את חייהם, אין מה להמשיך באותה מתכונת שולחים בה כמו עיוורים.
שולחים את זה עם פסיקים.
כן, כן, בדיוק, שבינתיים החטופים שם, זה זמן קריטי לקבל החלטות אמיצות, אחרת אין לנו מה לחפש פה. ציטוט מתוך הקבינט של שר הביטחון יואב גלנט. אין מחלוקת באשר למטרה ולקדימותה, אבל מה שיביא את החטופים הוא לחלץ, הוא לחץ צבאי, סליחה, לחץ צבאי זהה לזה שהביא אותנו את, את העסקה הקודמת. חמאס לא ידבר איתנו על כלום אם לא נלחץ עליו. אלו שני הציטוטים והכל ברור.
כן, מה שברור
פה
זה דבר אחד. בוא נגיד, דרי לא מצוטט, ביבי לא מצוטט, וגם גנץ לא מצוטט. יעקב, בבקשה, כן.
בוא נסתכל פה על האינטרסים, ואני חושד בגדי אייזנקוט שיש לו פה גם אינטרס. האינטרס של אייזנקוט ושל גנץ ושכל החברה האלה זה שהלחימה תיפסק. אם הלחימה נפסקת, ייפתחו הפגנות הענק, כך הם מקווים, הממשלה תיפול, ולפי הסקרים הם הולכים להרכיב את הממשלה הבאה. לכן אני לא חושב שגדי אייזנקוט מדבר פה מהזווית הצבאית, אלא מהזווית האזרחית הפוליטית, וכשחושבים על זה שהוא היה אחד הרמטכ"לים הכושלים בתולדות ישראל, עיין ערך המבצעים, אז הכל מסתדר. אבל לעומת זאת, כל הפרשנים הצבאיים הבכירים, כולל, אני גם מכניס בניין זה את שר הביטחון גלנט, אומרים שהפסקת הלחימה כעת זה בעצם הנפת דגל לבן, כי אחרי כניעה, אחרי הפסקת הלחימה, יבוא שחרור כל המחבלים, מצעד ניצחון, ואז החיזבאללה יתחיל גם לסחוט אותנו בצפון, ובמרכז גם יתלקח. גם פרשנים צבאיים השמאל מודים שאי אפשר לעצור כעת את הלחימה. ובא גדי אייזנקוט שמתהדר בתואר של רמטכ"ל לשעבר, ומדבר כמו אנחנו ברנר ואחרון התבוסתנים. גלנט, לעומת זאת, אני חושב, לא מדבר מפוזיציה פוליטית, אלא מדבר מהפוזיציה הביטחונית
של הכי עכשיו. הוא גם לא הדליף במוצאי שבת את העניין שהעוזר שלו...
שראש מטה שלו נשאר במסדרון.
אין לו בכלל טלפונים, אין לו טלפונים של אנשי תקשורת בכלל. אני רוצה לומר עוד משהו להמשך הקו של יעקב. יש כאן לבני גנץ שני אלמנטים שלכן הוא ישמח מאוד אם המלחמה תיעצר, ותהיה איזושהי עסקה. הדבר הראשון זה שהוא רוצה למנף את המצב שלו בסקרים לפני שיקום מישהו חדש מימין, ויקח לו את הקולות הנוזדים האלה של אנשי הימין. הדבר השני, שזה בניתוח שהם עושים, וזה קצת מתחבר עם הסקרים של מומו פילבר, שהוא טוען שבכלל כל הפאנלים שיש היום הם לא רלוונטיים, כי אנשי הימין נוטשים אותם. בסוף, את הבייס האמיתי שלו, הוא צריך להביא מהכיוון הזה של החבר'ה של יש עתיד והמחנה המרכב. ושם אנחנו רואים את הקולות, והקולות שם בעצם אומרים שהם רוצים את העסקה עכשיו, את החטופים עכשיו, כי זה מבחינתם משליך גם על הפסקת הלוחמה והליכת נתניהו. לכן אנחנו רואים גם את גנץ וגם את אייזנקוט חותרים פתאום להפסקת אש ולהשבת החטופים. אז יכול להיות שיש גם אינטרס ביטחוני, אבל הכל פוליטי.
אבל תשים לב דבר אחד, אותו גנץ שלפני שבועיים עמד במסיבת עיתונים, אני לא זוכר בקריה או מקום אחר, ואמר שחייבים להמשיך עד הניצחון. מה קרה בשבועיים? מה שהשתנה זה הסקרים כנראה.
אולי זה הניצחון בסקרים, אולי זה הניצחון בסקרים, הוא לא אמר איזה ניצחון.
טוב, התקציב עובר בכל זאת, ועם קיצוץ של 5%, לא כולם מרוצים, זה נכון. המפלגות החרדיות, צריך לומר, יחסית, נשארות עם ראש מעל המים, כמו שאומרים, אבל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' רושם פה הישג לא פשוט, להעביר תקציב בתקופת מלחמה, כשהקואליציה שומרת על לכידותה, יחסית זה בסדר.
זה קל מאוד להעביר תקציב בזמן מלחמה, שאתה למעשה כמעט לא מקצץ שום דבר. ואני אתן לך דוגמה ללוליינות חשבונאית, שמראה, הנה קיצצו. בוא ניקח את המגרש החרדי, זה מה שמעניין אותנו. אני קורא היום מבזק בגלי צה"ל, כנראה הכתב הכלכלי קיבלתי דרוך מהאוצר, אני מעריך, קיצצו 750 מיליון שקל מהתוספות למורים החרדים. קראתי ונחרדתי, מה זה 750 מיליון שקל? זה האופק החדש, הלכה התוכנית הזאת, איך זה עובד גם מבחינת יחסי עובד ומעביד, הרי המורים התחילו לקבל, אז חפרתי קצת בנושא הזה, מתברר שהאוצר ניפח, ובהתחלה טען שהעלות התוכנית היא 800 מיליון, אחר כך הורידו את זה, מתברר שהעלות האמיתית היא 500, אז כבר חסכנו עוד 300, ועוד 450 הם הדביקו שזה היה אמור לעלות, אם היה כך וכך וכך וכך. ואני אתן לזה דוגמה מוחשית בתקציב 23.
רק נגלה למאזינים שאתה עם שורשים, עם נצר לפרופסור למתמטיקה, ככה מי שעכשיו מבלבל כל הספרים.
לא צריך פה מתמטיקה, אפילו קצת כלי ברמה בחשבון של כיתה זין. אז החשבון מאוד מאוד פשוט, בהחלטה 511 של הממשלה במאי 23, נקבע שעלות התוכנית לאופק חדש לחרדים היא 135 מיליון. כמה עבר בפועל בסוף השנה? רק 35 מיליון, כי לא היה צריך יותר. וגם השנה לא הצטרכו את כל ה-500 מיליון, אבל האוצר רוצה להראות קיצוצים, אז מראש תמחרו את זה במסחור מטורף, ואחר כך אמור, קיצצנו 500 מיליון, אז במקרה הזה, הפייק הזה הוא לטובתנו, כי הוא מוריד את לחץ עד הנקה לחרדים, הנה גם לחרדים קיצצו רק בשביל אחד, וגם בישיבות, אני
בדקתי לך דרך. אז במשך לדבריך, יעקב, בישיבות, אז הנה אני, לטובת המאזינים, להיות לאסתי המפיקה שלנו, הזמנה ואמרה שהיא עושה את הפינה הזאת כשהאברכים יוצאים מהסדורים, כדי שנתן להם את הנתונים.
מצוין.
אסירו דאגה מלבכם. זאת אומרת, התקציב שהיה השנה של 830 שקל לחודש לאברך יישאר. זאת אומרת, אם אצל בקדנציית בנט לפיד קיבלנו מהבסיס של 900 מיליון, הגדילו ל-1.2 מיליארד, ובשנה האחרונה הגדילו ל-1.7 מיליארד, ה-1.7 יישאר, הקפיצה שהייתה צריכה להיות 2.2 לא תהיה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ויתור, אבל עדיין, כמו שאתה הגדרת את זה, עם הראש על פני המים, וה-800 מיליון, ה-800 שקל לחודש, פחות או יותר, 833 לברך, יישארו. זה אם רוצים נתונים,
נתונים מתמטית, אבי, מתמטית לא יכול להיות, ואני אסביר לך למה. ה-1.7 מיליארד נשאר כמו בשנה, אחרי כל הקיצוצים. אבל לא הכניסו פה את הגידול הטבעי, הגידול הטבעי יגרום לכך שהוא בערך 15%. הגידול הטבעי, כך ואני בדקתי את זה מספרית, שערך הנקודה ירד מ-495 ל-480.
בוא נגיד שזה לא סוף העולם. מסוף השנה הזו לתחילת השנה הבאה?
לא, הגידול טבעי, גידול טבעי נקבע רק בתחילת השנה. אין, לא בודקים את זה פר חודש. אותה עוגה תישאר מיליארד 700 רק בשנה שעברה היא חולקה נגיד ל-45,000, השנה היא תחולק ל-52,000. אבל סך הכל זה גם כן, זה לא נורא כל כך, אבל יש קיצוץ, הוא לא נורא, וחייב להיות קיצוץ, כבר שיש קיצוץ פלט, מה שנקרא קיצוץ רוחבי של 5%, שחל על כל המשרדים, כל הסיבים בכל הנושאים. אז בואו נגיד שהחרדים תרמו את חלקם היחסי, אבל בניגוד למה שחשבנו שיזרקו את הטלית והתפילין קודם, שקודם כל יקום החרדים, אז מסתבר שהאוצר הבין שאת הסמוטריץ' זה לא ילך, לפחות כל זמן שמוצר אוצר. אז בואו נגיד לו תודה רבה.
יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום.
נמאסתי לשר שמסר לי את הנתונים, שיהיה בקשר עם יעקב ריבלין של להתעדכן, כי הוא אמר שלא יהיה שינוי. יעקב, החכמת אותנו. תודה חברים.
בהחלט. תודה, ערב טוב, להתראות, פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו משכים לעסוק בעניין התקציב, והפעם ממשרד הבריאות. מנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי, מוכב על המאזינים.
ערב טוב, אז אנחנו בצילה של מלחמה, גדרתם את משרד הבריאות עכשיו כחיוני, ובצדק, לא פחות ממשרד הביטחון, בלי משרד בריאות חזק ומערכת בריאות חזקה בעת הזו, אמרתם לא נצליח לעבור את התקופה הזו, אתה עכשיו, שאנחנו מדברים הערב, מרוצה?
תראה, א', אני רוצה באמת לאחז במה שאמרת, מבחינתנו שמדברים על ביטחון לאומי וחוסן לאומי, אז הבריאות היא אבן יסוד בעניין הזה, ואנחנו אומרים כל הזמן, כולנו צריכים לדעת שברגעי האמת הכי קשים של חיינו, אנחנו צריכים לדעת שמערכת הבריאות תהיה שם. הורים ששולחים את ילדיהם לשדה הקו, צריכים לדעת שאם חס וחלילה הם ייפצעו, הם יגיעו לבית החולים ויקבלו גם את הטיפול הכי טוב וגם את השיקום הכי טוב, גם אנשים שחלילה, כמו היום, שקיבלנו לכך תזכורת, נפצעים בפיגועים לא עלינו, גם הם צריכים לקבל את הטיפול הטוב ביותר. אנחנו שמנו לעצמנו מטרות מאוד ממוקדות בתקציב הזה, בריאות הנפש בראש ובראשונה, גם שיקום פיזי, גם מיגון וסייבר וגם המכון לרפואה משפטית, ואמרנו לעצמנו שאם אנחנו לא נצא מהממשלה בתחושה שנתנו מענים לצרכים האלה, אנחנו נעשה הכל כדי שהתקציב לא יעבור. ואנחנו כן יכולים לומר שאנחנו בסך הכל שבעי רצון ממה שניתן, כמובן תמיד...
בוא נאמר שבגולת הכותרת זה תוספת התקציב לבריאות הנפש, שזה האירוע הקשה שמתמודדת איתו המדינה מאז השביעי באוקטובר. מלבד המספרים, גם דבר איתנו רגע באמת על המחלקה הזו, על הפעילות שלכם בתחום.
אז תראה, אנחנו אומרים לגבי בריאות הנפש, זה לא ששמנו לעצמנו איזה יעד לעשות איזה תוכנית לשיפור או דברים מהסוג הזה, יש פה צורך חקות שאנחנו מחויבים כחברה, כממשלה, כמדינה, אנחנו כמשרד בריאות, כמערכת בריאות, לתת לו מענה, ואנחנו מבינים את ההתערערות של תחושת הביטחון והשלווה הנפשית של רבים מאוד מאזרחי ישראל, אנחנו מאמינים בכוחות של כולנו, גם להתגבר על זה לכוחות עצמנו, אבל מבינים שיהיו אנשים שיצטרכו לקבל מענה נפשי מסודר במערכת הציבורית, ולכן אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף מתקציב המדינה, למעלה מ-1.4 מיליארד שקלים, שילכו להרבה מאוד דברים. דבר ראשון, באמת טיפולים בקהילה, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית מגעים. אנחנו מצפים שבאמת אנשים יוכלו לקבל את זה בזמינות יותר גבוהה וקרוב לבית ומותאם לצרכים שלהם, גם לשפר את מערכת האשפוז, להרחיב את מעגל המטפלים, ובאמת לראות איך מערכת בריאות הנפש עוברת אינטגרציה בשפה שלנו לכל מערכות חיינו. כלומר, שזה לא יהיה איזשהו עניין ככה שהוא בצד או בחצר האחורית או סגרגטיבי. אנחנו אחרי שנים של תהליך מבורך של ירידה בסטיגמה של בריאות הנפש והכרה בכך שלכולנו לפעמים יש רגעים בחיים שאנחנו חווים קושי נפשי, בין אם זה באופן ישיר, בין אם זה המעגלים הקרובים אלינו, ואם צריך לקבל עזרה, זה בסדר לקבל עזרה.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך בכלל באופן כללי על משרד הבריאות בעת הזו. מלבד התוספת התקציבית, יש תקנים, יש כוח אדם, יש ציוד, יש את מה שצריך, אתה יודע, בסוף הכסף הזה צריך להיות מתורגם בקצה לאנשים.
אתה צודק, אנחנו אכן במערכת שהיא מאוד מורכבת, יש בה את קופות החולים, שאנחנו הסדרנו את התקציב שלהם בסוף שנה שעברה, היה מהלך מאוד חשוב של שר הבריאות, של יושב ראש ש"ס, גם להסדיר את גם להסדיר תקציב קופות החולים, גם להסדיר את בתי החולים, זה אבני היסוד הכי חשובות. מרגע שהתחילה המלחמה, אנחנו אמרנו לבתי החולים וגם לקופות החולים, כל צורך שלכם בציוד וכל צורך אחר יקבל מענה ציבורי. אנחנו לא צריכים שבשבילה, לא רוצים שבשבילה, הצרכים הבסיסיים של המערכת, אתם תצטרכו לשנורר כסף או לבקש תרומות. אנחנו בתקופה מורכבת במדינת ישראל, אני ברור שכולנו חווים את הדבר הזה, אנחנו כל הזמן חושבים על תרחישים שעלולים חלילה להתפתח. לצערנו אנחנו חווים בשנים האחרונות דברים שלא שיערנו שיקרו, אם זה מגפת הקורונה ועכשיו אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה שבעקבותיהם, והדרך שלנו היא באמת לייצר את היכולות במערכת להגיב מהר לכל תרחיש, גם כאלה שאנחנו לא בהכרח מעלים על הדעת.
טוב, איך שר הבריאות הנכנס? כבר לא רק כזה חדש, אבל בכל זאת בסטנדרטים של שר לומד את המשרד הגדול המורכב הזה?
אז כן, א', כמו שאמרת, הוא גם לא כזה חדש, וגם לא הגיע חסר רקע בבריאות, הוא היה בוועדת הבריאות יושב ראש במשך תקופה ארוכה, וגם המציאות מאלצת אותו להכיר את מערכת הבריאות מאוד מהר, ובאמת הגענו לתהליך התקציב הזה אחרי עבודה מאוד מאומצת של כולנו, בראשות השר, שבאמת גם קובע את האסטרטגיה, גם נותן את הגיבוי הפוליטי, וכמובן היה גם את יושב ראש ש"ס, את רב אריה דרעי, שהוא היה מאוד מאוד מעורב בכל התהליך הזה, גם באמת מרמת הגיבוי הפוליטי, לדע לרדת לפרטים, לעזור בתיעדוף, במה חשוב יותר, מה חשוב פחות, לדעת לעבוד גם מול משרד האוצר, גם מול ראש הממשלה. בסוף, אתה יודע, אנחנו מציפים את הצרכים המקצועיים, אנחנו צועקים את מה שחסר, בלי גיבוי פוליטי אנחנו לא יכולים להצליח.
ממש משפט אחרון לסיכום בסוגיית החטופים, עברנו את העסקה ההיא, את הגל ההוא, שטופלו כולם בבתי החולים וחזרו כל אחד לאט לאט למסלול, מי שבריא ומי שפחות, ונאחל להם המשך בריאות. אתם עסוקים עכשיו בהבאת תרופות לעזה, זה נכון שבסוף דרך קטר הדבר הזה קורה?
אז יש, אני אומר ככה, א', וכן הייתה לנו את הזכות לקבל את פני החטופים ששבו, ואנחנו ערוכים ומוכנים ומייחלים באמת במהרה בימינו לשובם של כל שאר החטופים לישראל. לגבי התהליכים האלה, הם תהליכים יותר מורכבים, אנחנו כמובן מעמידים כל מה שיהיה צורך, בעניינים האלה יש מורכבויות שהן יותר גדולות, אני לא יודע מה ניתן לפרט בשידור, מה לא ניתן לפרט בשידור, אבל מבחינתנו יש חשיבות רבה מאוד, ואנחנו יודעים שיש שם אנשים עם מצבים רפואיים מורכבים, שלא מקבלים טיפול רפואי מתאים, והם חייבים לקבל טיפול רפואי מתאים, כי הטיפול הזה הוא מציל חיים. אנחנו ציינו אתמול 100 ימים לשבי, אז בוודאי שככל שהזמן חולף בתנאי המחיה בעזה נעשים קשים יותר עבור החטופים, אז הצורך באמת בקבלת טיפול רפואי ותרופות הופך קריטי יותר ויותר מיום ליום, ובאמת באמת אנחנו מסתובבים עם המועקה הזאת כמו כל ישראלי בימים אלה, ומאוד רוצים לראות אותם בקרוב בבית, לקלוט אותם אצלנו ולהמשיך ללוות אותם אחר כך.
אמן, בקרוב. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, תודה רבה.
תודה רבה לך ושיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות, תודה. בעזרת השם, שיהיה רק טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. נשוב אחרי החדשות.